ערב טוב, חודש אלול, תשפ"ב, ישיבת נווה דקלים, פרשת שופטים, כן מלך, לא מלך, מה קורה פה? אני רוצה לדבר על מלכות בעם ישראל. יש לנו בפרשה אפשר להגיד שני נושאים גדולים ועוד פרשיות שמעניין מה הם עושות פה. שני הנושאים הגדולים זה איך בנויה המנהיגות של עם ישראל. הנושא השני זה הלכות מלחמה. אז נדבר על נתחיל לדבר על מלכות בעם ישראל. אני רוצה לקרוא אתכם את הפרשייה היפה הזאת של מלך בעם ישראל. כתוב בשני של הפרשה, כלומר פרק י"ז בספר דברים, פסוק י"ד, את הפסוקים הבאים. בואו נקרא ונתחבר. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשתה וישבתה בה. ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. מעולה. שום תשים עליך מלך, אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת אליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. כרגע. רק בת. לא ירבה לו סוסים. ולא ישב את המצרים למען הרבות סוס. ואדוני אמר לכם לא תשימו לשבת בדרך הזיון. ולא ירבה לו נשים. ולא אסור לבבו. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. נפלא. מלך צנוע. והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו. וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. והייתה אמו. הייתה מי? התורה הזאת שהוא כותב. והייתה אמו. וקרבו כל ימי חייו למען ילמד להירא את אדוני אלוהיו לשמוע את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. לבלתי רום לבבו מאחיו. ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל. למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. זאת הפרשה של מינוי מלך. ויש לנו בעיה אחת עם הפרשה הזאת. הבעיה היא שהתנ״ך סותר עצמו מיני וביי כמה פעמים. אבל לכאורה, כמובן, לכאורה. אבל כמה פעמים זה מורכב, אבל הפעם המרכזית היא ידועה לכולם. מי לא מכיר אותה? היכן התנ״ך כאילו כביכול אומר משהו אחר. בימי שמואל, שכך נאמר בספר שמואל א', פרק ח'. והיא כאשר זקן שמואל. אז כתוב שבניו לא הולכים בדרכיו. ואז כתוב, שמואל א', פרק ח', פסוק ד', והתקבצו כל זקני ישראל, ובואו אל שמואל הרמתה. ואמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך. אתה, שים עלינו מלך לשופטנו ככל הגויים. וירא הדבר בעיני שמואל. היה רע בעיניו הדבר הזה. כלומר, זה לא טוב. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטנו. והתפלל שמואל אל אדוני, לא כתוב מה התפילה. מעניין. שיעורי בית. כתבו את התפילה של שמואל, כפי מה שנראה לכם שהוא התפלל. המשך. ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך. כלומר, הם ביקשו מלך, יקבלו מלך, תעזור להם, שמע בקול העם. כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. פירוש הפסוק, צריך לקרוא אותו נכון. כי לא רק אותך מעשו, כי גם אותי מעשו, אותך מעשו. אבל בעצם זה לא רק שהם מועשים אותך, הם בעצם גם מועשים אותי. אני אשם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלתו אותם במצרים ועד היום הזה, ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים, כן הם עושים גם לך. כלומר, הקדוש ברוך אומר לשמואל שבקשתה מלך היא מעיסה בך שמואל, היא מעיסה בי אני אשם, והיא דומה לעבודה זרה. זה סיכום התשובה של השם. ולמרות כל האשמות החמורות שמאשים הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, מסיים הקדוש ברוך הוא ואומר, ואתה שמע בקולם. כלומר, למרות הכל, תמנה להם מלך. אך כי העת תעיד בהם, והגעת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. כלומר, רק מה, כשאתה ממנה, עוזר להם לחפש ולארגן ולמנות מלך, אתה צריך להעיד בהם, כלומר, צריך להטרות, צריך להזהיר אותם, צריך להסביר להם מה זה מלך. ואתה צריך להגיד לאמת, משפט המלך. מה זה משפט המלך? אנחנו מכירים מה זה. ואז שמואל הולך לעם ישראל ומספר להם, ואומר להם, ואומר, זה משפט המלך, השם ברוך עליכם. עכשיו, לפני שאני מתקדם, למצוא לכם מלך, אני מספר לכם, כמו שהשם ביקש ממני, את משפט המלך. הרי משפט המלך נקודתיים. את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו. ובפרשיו, וירצו לפני מרכבתו. לעצמו 10,000 ו-10,50, נחוש חרישו לקצור קצרו, לעשות כלי מחבתו וכלי רכבו. אז הוא לוקח את בניכם. את בנותיכם ייקח לרקחות, לטבחות, לעופות. את שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח. את עבדיכם ואת שפחותיכם, את חמוריכם ייקח. צונכם יעשור ואתם תשיבו לעבדים. וזעקתם בהם ולפני מלככם. ולא יענה אדוני אתכם ביומו. עד כאן משפט המלך. עם ישראל עוצר את שמואל, וימענו העם. לשמוע בקול שמואל. כלומר, הם נענו לראות בזה משהו שיעצור אותם. הם זורמים עם זה. ויאמרו, לא, א', כלומר, לא נעצור כאן, כי מלך יהיה עלינו. והיינו גם אנחנו ככל הגויים. ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו, ונלחמנו מלחמותינו. וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני אדוני, ויאמר אדוני שמואל, שמע בקולם, וימלכת להם מלך. ויאמר שמואל את שישראל, לכו איש לעירו. ואז נכירים את הסיפור, שמגיע בחור גבוה מכל העם, צדיק וטוב, שאול שמו, ושמואל מאוד אוהב מתחבר אליו, מאוד אוהב אותו, וממנה אותו למלך על ישראל. אז נשאל את השאלה שכולם שואלים, מי התנאים ועד המפרשים? הנביא אשר כתב את ספר שמואל, הכיר את פרשת מלך בספר דברים. למה הוא מתאר לנו כאן ממש באותם לשונות? למשל, עם ישראל מבקש, שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. אז זה ממש כמו שכתוב אצלנו, ואמרת, שימה עליי מלך ככל הגויים, ככל הגויים. זה נראה כאילו ש... הנביא שכתב את הנבואה הזאת, הוא ידע שאנחנו נשווה אותה לספר דברים. והיא כל כך צודקת את ההשוואה. למה בספר דברים מינוי מלך הוא נראה דבר לגיטימי? ופה זה נשמע דבר כל כך לא טוב. יש פה הרבה שאלות. לא, יש פה שאלות. כי אני רוצה להגיע לתשובות. אז קודם כל צריכים לשנייה אחת לחזור לפרשת שבוע שלנו ולשאול האם זה נראה דבר טוב שיהיה מלך בעם ישראל. אנחנו יודעים היטב שהתנאים נחלקו בזה. ביהודה ורבי נהוראי, מסרט סנהדרין. אבל מה, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל מה הסגנון של פרשת מלך בפרשה שלנו, פרשיית מלך בפרשה שלנו? זה נראה כאילו התורה רואה את זה כדבר רצוי, או שהתורה רואה את זה כדבר שהיא לא כל כך שלמה עם זה? מה דעתכם? אני נשמע שזה מצווה, איך אתה שמע זה מצווה? שום תשימו עליך מלך. אתה אומר, זה כפילות של?
מחזקת.
שום תשימו זה...
כפילות
כנראה שזה... אתם מסכימים, אתם מחזקים לך. מצווה... אני מסכים איתכם. כלומר, אני חושב, למרות שיש כאן איזושהי התחלה, כאילו קצת... לא כתוב כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וירשתה וישב אתה בא שום תשים עליך מלך. יש כאן התחלה שצריך לדון בה. ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. יש כאן התחלה קצת תמוהה. באמת כולם מדברים על זה. אבל למעט הפסוק הזה הכל כאן מאוד חיובי. מה שגם מאוד חיובי שאותי הכי קונה זה הסוף של הפרשה. כתוב בסוף הפרשה, הקדוש ברוך הוא תן ברכה למלך. ברכה מאוד יפה. הפרשה מסתיימת במילה למען. אתם יודעים הפירושה של המילה למען בתנ"ך? אצלנו, לא משנה מה זה אצלנו, למען זה כאילו, לאן זה יוביל. אז כתוב כאן, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. על דבר שאתה לא רוצה ולא רצוי בעיניך, אתה לא אומר שכל מה שאתה מדבר זה כדי שבסוף יש כאן ברכה, יאריכו ימיו של המלך. יאריכו ימיו של המלך, אני כמובן שהמלך ימות בגיל מבוגר. אלא יאריכו ימי מלכותו, לכן כתוב כאן הוא ובניו. דוד ושלמה ורחבעם ואביהם ועשה ושפט וכולי עד ימי חזקיהו ויאשיהו וצדקיהו יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. אז זה נשמע מאוד חיובי. ויש לי כאן, יש לי גם כאן עוד ביטוי שהוא מאוד מאוד טעון, והוא גם כן ביטוי מאוד חיובי. כתוב כאן, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוקיך בו. מי שמכיר את חומש דברים, יודע שהביטוי אשר יבחר השם, הוא ביטוי מאוד טעון, מלא משמעות. כי ספר דברים מאוד אוהב את הביטוי אשר יבחר השם. בדרך כלל, ביטוי אשר יבחר השם הולך לא על איש, אלא על המקום אשר יבחר השם. מה אמרת? אמרת המקום. המקום. גם על העם כתוב. פרשת שבוע כתוב. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך ובך בחר השם. אז גם העם. אבל בפרשת ראה היה שם פזמון חוזר. מי שהגיע לבית הכנסת שבת שעברה, בשחרית של שבת, שמע פזמון חוזר. המקום שיבחר השם אלוקיך בו, המקום שיבחר השם אלוקיך בו, המקום שיבחר השם אלוקיך בו. וכאן יש את המלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. יש כאן השוואה בין הבחירה בירושלים לבחירה במלך. עכשיו אל תגידו לי, זו השוואה חמודה, אבל מה, לא כזאת רצינית. אני רואה בתנ"ך אחר כך שזה מאוד רציני. משום שבאמת יש קשר בין המלך שהשם בחר בו, ששמו בסוף. מי הוא המלך שהשם בחר בו? שאול חצי כוח. דוד. ומה דוד, מה הפעולה המלכותית הראשונה שעשה דוד? אל תיקח מיושע בן נון את הקרדיט. אל תיקח משאול את הקרדיט. דוד לא כבש את הארץ, הוא סיים. נכון. אבל הדבר הראשון, על מה הוא כן עשה לבד? כבש את ירושלים. כבש את ירושלים. ותכנן את בניין המקדש. זאת אומרת שיש קשר עמוק בין האי, בין המלך שהשם בחר בו, של ימים אנחנו נראים לדוד, וירושלים שהשם בחר בה, יש אחדות בין ירושלים לדוד המלך. זאת אומרת שבהחלט יש מקום להשוות, ההשוואה היא הרבה יותר רחבה מה שאמרתי עכשיו, אבל לא אריך בזה עכשיו. אם הייתם נמצאים פה שבוע שעבר, והיינו מדברים על כל המקום שנבחר השם, היינו רואים כמה שההשוואה בין ירושלים לדוד היא חזקה. מכלל הדברים שאמרתי בדקות האחרונות, עולה שאפשר לבוא ולהגיד שאכן המנגינה של הפרשייה הזאת זה מנגינה יותר נוטה הקף פה לכך שהמלכות היא דבר רצוי. אבל מצד שני, הפרשייה פה היא גם רומזת לך שהמלכות היא דבר מאוד מאוד מסוכן. איך זה בא לידי ביטוי פה? שיש פה הרבה מה?
אזהרות.
אזהרות מאוד, כאילו, הפרשיות פה מדברות על סיכונים, ואני מסכם את הסיכונים. המלך ירבה סוסים, וכתוצאה מכך הוא ישיב את העם מצרים, מצרימה, כי דרך השיבה למצרים מרבים את הסוסים. המלך ירבה לו נשים, ועל ידי כך יסור לבבו. המלך ירבה לו כסף וזהב, וכנראה בגלל זה ירום לבבו מאחיו ויסור מן מצווה ימין ושמאל. לשם כך באים ייסורים חמורים. וגם, יש כאן מצווה מאוד מיוחדת. המלך הזה צריך להיות צמוד 24/7 לספר התורה. קיצור, הפרשייה הזאת מודעת מאוד לסיכון שבסיפור של מלך. לכן, זה לא כל כך קשה בעינינו ההתנגדות הראשונית של שמואל. כלומר, אנחנו מצד אחד, שימו לב מה בעצם עשינו עד עכשיו. הראינו שמצד אחד, בפרשיית המלכות כאן, של ספר, של פרשתנו, יש המון אור חיובי על המלכות. מצד שני, ראינו שמשה רבנו, כשהוא מדבר על המלכות, הוא מרגיש שהוא אוחז בדבר מורכב ובעייתי. אז לא יפלא בעינינו הסיפור של שמואל א' פרק ח'. דווקא זה מסתדר, כי גם בשמואל א' פרק ח' אנחנו רואים מורכבות. כי מצד אחד זה היה רע בעיני שמואל. זה גם היה רע בעיני השם. גם השם מסביר שהם מואסים בשמואל ומואסים בו. מצד שני הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, תזרום איתם. מה, איזה מין מחנך זה שאומר, אתם עושים דבר נורא, אתם רוצים דבר נורא, אבל אני הולך לממש לכם אותו. צריך להגיד, סימן, זה אומר, שזה, יש כאן משהו שהוא, כנראה שיש פה איזשהו סיכוי גדול וסיכון גדול. עכשיו, תמיד אפשר לבוא ולהגיד, אז עדיף לי לא להסתכן. אבל רק שנייה אחת, אם אתה לא מסתכן, אז אתה גם לא מסתכי, יש לנו סיכוי, אני אקרא זאת מילה בעברית, כן? אם אתה לא מסתכן, אתה גם לא יכול לצמוח. כנראה שיש משהו במלכות שהוא מאוד עמוק, מאוד מסוכן, יפה. זה מה שאנחנו יכולים לראות. אני רוצה להבין למה המלכות יכולה להיות מעיסת השם? מצד אחד. מצד שני, למה בכל זאת, והרי בסופו של דבר מה אנחנו יודעים? יש מחלוקת תנאים, יש בירושים רבים, אבל מה סוף הדרך? סוף הדרך עומד לנגדנו דברי הרמב״ם, שהם בעצם, הרמב״ם הוא הפוסק של עם ישראל, בעניינים שאינם, שחוץ מאוד אף אחד לא דיבר עליהם כמעט. הוא כתב לנו הרמב״ם, שלוש מצוות ניצבו ישראל בכנסתם לארץ, למנות להם מלך, אחרי זרוע של המלך, ולבנות את בית הבחירה. והרמב״ם מתאר את המלך, ובסופו של דבר זה לא רק הרמב״ם, שמעת לפני כמה דקות התפללתם תפילת מנחה, ועוד כמה דקות אתם מתפללים תפילת ערבית. באתם, תגידו את צמח, דוד עבדך מהרה, תצמיח. ועל זה יהיו תפילות, ועל זה יגידו הנביאים, ביום ההוא יבקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. עם ישראל יבקש את השם, יבקש את דוד. ראיתי שבישיבת בית כלים, אחרי תפילת שחרית, יש יהודי אחד ששר אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. מה זה משיח? משיח זה מילה לא נכונה, אין מילה כזאת. המילה הנכונה היא זה חצי מילה. מילה נכונה היא כמו שכותב הרמב״ם. המלך המשיח, והרמב״ם מדגיש, המלך המשיח זה בעצם המשיחיות של מלכות בית דוד. זאת אומרת, זה אפילו עיקר מעיקרי האמונה. לא רק אפילו מצווה. ואז אנחנו מתפללים וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שאני צריך להבין את זה. והנה יש לנו עוד איזשהו פסוק אחד שאתם ודאי זוכרים אותו. סתם פסוק שמחדד את זה גם כן. מספר, אני אגיע עכשיו שתי פסוקים הפוכים. פסוק למשל מספר שופטים בימיו של השופט שכמעט רצו להמליך אותו, הלא הוא גדעון. אחרי שגדעון כל כך הצליח, אז עם ישראל ממש אהב אותו. ואז, ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך. כשאומרים ככה, זה כאילו אומרים, תהיה מלך. כי זה בעצם תקים שושלת. זה אומרים את המילה מלך, אבל אל תשכחו שגדעון קרא לבן שלו, הבן הבעייתי שלו. זה הבן הצדיק, הבן הבעייתי. אבי מלך. אז ויאמר אליהם גדעון, לא ימשול אני בכם. לא ימשול בני בכם. השם ימשול בכם. אז רואים כאילו שזה סותר. מצד שני, אני פותח בפרשת לך לך. וכתוב, פרשת לך לך, נדמה לי בפסוקי ברית המילה, כתוב, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, והפריתי אותך ממאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו. המלכות נמצאת כבר בספר בראשית. צריך לבאר את העניין. אז אני, כדי להבין את זה, אני רוצה שתבינו למה הכוונה מלך. מה זה מלך? מנהיג? מה? כאן אני רוצה לתקן איזושהי שכביכול טעות מסוימת שקורית לנו כשאנחנו קוראים את התורה פה וכשרואים את הדיונים על המלכות האם היא טובה או לא. אנחנו חושבים שהתורה בעצם יש כל מיני אני לא יודע אם אתם הייתם תלמידים טובים בלימודי אזרחות, אבל יש כל מיני סוגי משטרים בעולם. אז אנשים חושבים שהכוונה היא, כשמתארים כאן מלך, זה לעומת מה? לעומת דמוקרטיה, לעומת... אני לא, אני מצטער, אני לא כל כך בקיא, אבל דרך אגב לימודי אזרחות, הציונים לא גבוהים. זה ידוע. משום מה לא כל כך מצליח. למרות שזה נושא מאוד מרתק. איך צריכה אותה... איך צריך להיות שלטון? איך נכון שיהיה שלטון? אז הרבה פעמים אנשים חושבים שכשכתוב בתורה מלך, אז זה נשמע להם כאילו מלך לעומת מה שאנחנו מכירים היום. אנחנו מכירים היום שיש מלכים. איפה יש בעולם מלכים היום? למשל, צורך העניין, למרות שהוא לא קורא לעצמו, אנחנו אומרים פוטין הוא מלך. למה? הוא לא שואל אף אחד, הוא עושה מה שהוא רוצה. או למשל, ברשות הפלסטינאית, אז המנהיג שלהם, שאנחנו מכנים אותו אבו מאזן, אז הוא כמו מלך, זה לא שיש שם בחירות, לא שזה... בצורה, אצלנו מלך זה דיקטטור, ואצלנו זה עומד מול דמוקרטיה. אבל בזמן התנ״ך, כשהתנ״ך מדבר על מלך ויש עימות, האם כן מלך או לא מלך, לא מדבר על מלך מול דמוקרטיה, האם התנ״ך דמוקרטיה בכלל. אלא פירוש המושג מלך בתנ״ך זה הנהגה מדינית שלטונית, באשר היא. זאת תיארה יפה שראיתי אצל הרב סמט. מה האלטרנטיבה בתנ״ך למלך? זה לחיות ללא הנהגה מדינית. זה דבר שאתם בכלל לא מכירים אותו היום. הוא כנראה, אולי יש מקומות מסוים בעולם, אולי טיפה, קראתי קצת, אבל אנחנו לא מכירים את זה בכלל היום. איפה? איזה מדינה זאת?
שווייץ,
שווייץ, אני יודע. אז מה, שווייץ, מה? שווייץ מדינה שנבחרת על ידי עם, והיא קובעת חוקים, והיא משליטה, ויש משטרה, ויש הכל, ויש צבא, ויש איזה... משל לא מה, כל דבר קטן שמחליטים?
כן, כל
דבר משל יש להם. שם אולי בחיים, סתם להם. לא, לא, אז אנחנו מתקיים משהו אחר, תכף תראה. בשביל זה אני צריך שנייה אחת לסתור לכם את ההיסטוריה. לא, כי בסופו של דבר, גם בשוויץ, אני צריך לקרוא באינטרנט קצת, גם בשוויץ יש ממשלה, יש חוקים חזקים, יש משטרה ויש צבא, ויש, אני לא יודע, אני צריך לבדוק מה המשאל עם שזה. העניין הוא מאוד פשוט להבין את זה. פשוט אנחנו צריכים לראות, יש לנו תקופה ארוכה בעם ישראל שלא היה מלך. הלא היא תקופת ספר שופטים. לא צריך ללכת לשדות זרים. יש לנו ספר שופטים. זאת אומרת, זה לא מלך לעומת דיקטטור, לעומת דמוקרטיה וכל מיני דברים כאלה במושגים מימינו, אלא זה האם עם ישראל צריך להקים מלכות שזה בעצם מדינה ריכוזית, לעומת המצב, למשל, שהיה בימי השופטים. בימי השופטים, בוא נראה מה אין. אין מלך, וזה דבר מופלא ביותר, זה נושא לדיון מרתק. כאשר משה עוזב את עם ישראל, עומד להיפרד מעם ישראל, אז הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, איך עדת ישראל תהיה כצאן אשר אין להם רואה? אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אל תדאג, אני מביא לך את יהושע. וכאשר יהושע מת, יהושע לא בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני מת, ועדת ישראל תהיה כצאן אשר אין להם רואה. דרך אגב, יהושע הפסיק להניג את עם ישראל הרבה לפני שהוא מת. תעשו חשוב, תראו את זה. נכנס לארץ, יהושע, משה מינה אותו בשביל משימה מאוד מעשית. המשימה הייתה כיבוש, חלוקה ועזרה בהתחלה. עברו 14 שנים של כיבוש הארץ וחלוקתה. יהושע הלך לתמנת חרס, כפל חרס, הלך לשומרון, וגר שם כאיש בין האנשים. ועם ישראל התחיל לחיות בלא מנהיגות. אז איך אפשר לחיות בלי מנהיגות? בכלל, מה הופך אותנו לעם אחד בלי מנהיגות? התשובה היא, מה הופך אותנו? אתה משבט דן, אני משבט נפתלי. אנחנו רחוקים מאוד אחד מהשני, משבט דן בהתחלתו. הוא משבט אשר, מהגליל. הוא משבט אפרים, מדרום השומרון. מה מחבר אותנו לעם אחד? אתם יודעים מה מחבר אותנו לעם אחד? משכן שילה. יש לנו אותה תורה. אנחנו אנשים מקומיים. אנחנו חיים בשבטיות, במשפחות. כל אחד בעצם חי את מקומו. וכשאנחנו מגיעים, ומה שמחבר אותנו, הופך אותנו ליהודים, לא קראו לזה יהודים, כי יהודים זה שבט יהודה, אבל הישראלים, העבריים, זה שיש לנו אותה עבודת השם, אותו אמונה, אותה תורה. אז בעצם מה מחבר אותנו מדהים? אני ואתה שונים. אתה משבט X, אני משבט Y, אתה מאזור גיאוגרפי X, אני מאזור גיאוגרפי Y. אין לנו שום חוקים שמסדירים. אז מה מחבר אותנו? אותיות ספר התורה. וואו, זה מאוד רוחני. החיבור שלנו מאוד רוחני. אנחנו מחוברים באותה תורה. מדהים. מה הופך אותנו לעם אחד? אין אומה זו אומה, אלא בזכות תורתה, יגידו העבריים בתקופת השופטים. וקורה עוד דבר מעניין. כל עוד הכל שלב, בסדר. אבל לפעמים יש צרות. אני אתן לכם דוגמה לשתי צרות. צרה אחת, אויבים. אז מה קורה כשפתאום יש פלישה של מדיינים אל עמק ישראל? או מה קורה כשיש דיכוי של מואבים עד שהם כובשים את יריחו ומתחילים לשעבד, להציק, או כשהשאריות הכנעניים מרימים ראש בעמק התענכים ולא נותנים לעם ישראל ללכת בנחת? אז פתאום קם איש גיבור עם שאר רוח, עם רוח גבורה בליבו. קוראים לו אהוד בן גרה, קוראים לו גדעון, קוראים לו ברק בן אבינועם. תלה בן פועה, אתה צודק. משע בן אלה, מישהו אחר. הוא מלך. שמגר בן ענק, כן. כלומר, מה שקורה פתאום, זה שקם מישהו מקומי. אין צבא. אלא הוא אוסף את הקהילה שסביבו. הם יוצאים עם המחרשות, הופכים אותם לחרבות. והוא מתכנן תכנון, תוכנית טובה. קדים, שופרות, עניינים. מנצחים, מושיעים. זאת אומרת שאין יציבות ביטחונית. תכלס אין יציבות ביטחונית. פעם אחת קם עוד בן גירה, פעם אחרת הוא יכול לא לקום. עוד דבר מעניין, יש בצורת. לאנשים אין מה לאכול. אף אחד לא דואג לך. זה מקרה העולם. בארץ ישראל זה קורה. אז אנחנו מדבר על זה בפרשת וים שמוע ובכל התנ"ך. מה קורה לאיש ישראלי עברי שחי בארץ ישראל תקופת השופטים? הוא עומד חשוף מול ריבונו של עולם. עומד חשוף מול ריבונו של עולם. למי הוא פונה כשקשה לו? מאויביו או מהבצורת? למי הוא פונה? רק אל הקדוש ברוך הוא. הוא מארגן את השכונה, הם רוצים להילחם, הם מחפשים גיבור. פה, מקומי. כלומר, אין לו שום ערבויות, שום ביטחונות, אין לו ביטוח לאומי, ואין לו קביעה של המדינה שיש אסון טבע ולכן מפצים את החקלאים. אין דברים כאלה. אתה עומד חשוף מול ריבונו של עולם. זה מאוד נוקב. זה מאוד אמיתי. כן, לפי אנחנו שומעים שאנשים מתלוננים שהמדינה לא עוזרת להם. אני אומר לעצמי, וואלה, וואלה. זה מוזר, בעצם אתה, אם קרה משהו, מה המדינה, מה היא חייבת לך כביכול? כביכול. ספר שופטים, הזהות הישראלית היא זהות של משכן שלו, של עבודת השם, של ספר התורה. מעבר לזה, כל אחד חי במקומו, עובד את השם במקומו, ובעצור הוא עומד מול השם, העמידת מול השם היא עמודה מאוד כנה, מאוד נוקבת. אני מרגיש כאילו כל הדברים של פרשת ויהי עם שמוע נמצאים עליי, או כל הסכנות עליי, ואני צריך להיות, אני צריך להיות מוסרי, זה מאוד מתקן אותי, זה מאוד מזכך אותי. זה נקרא שהשם הולך עליך. אין שום מחיצה ביני לבין השם. זה שלטון שאין בו מלך. אבל מה קורה כשעם ישראל יום אחד מגיע לשמואל? תבינו ששמואל היה המנהיג הראשון שהתחיל ליצור אחדות בתוך השבטים. כן, ספר שופטים זה ספר של שבטים, שבטים. שמואל הוא מתחיל לאחד, הוא מנהיג שמאחד את עם ישראל. אבל שמואל הוא מנהיג מאוד רוחני. אפשר לקרוא לו חרדי. העניינים הלאומיים לא תופסים את זה יותר מדי מקום. לא נוכיח לכם את זה? הוא יוצר איזה הסכם שלום עם הפלישתים. הוא לא כובש אותם והם לא כובשים אותו. הוא מתמקד, הוא לא ניכנס לזה. הוא מאוד רוחני. טוב, זה לא כך קשור, נסגור את זה בסוגריים. ואז עם ישראל חש בסכנות. אם זה נחש האמונים, אם מזרח, אם זה הפלישתים, אם מערב. ואז הם אומרים, חלס. נהיה לנו מלך, ככל הגויים. מה הדבר הראשון שיעשה שאול כשהוא ימלוך? הוא יתחיל לגייס צבא קבע. כן? אחרי ששמואל, המלכת שאול זה תהליך ארוך. כן, זה לא פשוט בעם ישראל מלך, אבל אחד הדברים שקורים שם, שאנשים נשארים איתו, ושאול מתחיל לפתח, שאול מתחיל לפתח צבא קבע, הכוונה, אצלנו יש סדיר וקבע, אני לא קודם צבא קבע לעומת סדיר, אלא צבא קבוע. מעכשיו, אני החקלאי שחי בגליל, בעמק ישראל או בשומרון, אני כבר לא דואג מה יהיה איתי בלילה. הבחורים הטובים של שאול שומרים עליי. כן? יש לי כבר, יש פה משמר לאומי. השומר הישן. הישן. צה"ל. ובכלל, שאול דואג למערכת הכלכלית, המלך דואג למערכת הכלכלית, והוא בונה עתודות. אני זוכר שהתחילה הקורונה, אז אנשים התחילו, היה קצת איזה קטע שאנשים התחילו לאסוף דברים מהסופרים. אז בנימין נתניהו אמר, חבר'ה, יש לנו במאגרים, תפסיקו לדאוג. עכשיו תתחילו לאכול,
לא היה ביצים.
בסדר, ביצים טוב שלא היה. מה? בסדר. אם אין קפה, תשתה מים. אבל בקיצור, המלך בעצם מארגן איזה רשת ביטחונית, ביטוח לאומי, ערבות וביטוחים, זה עסק גדול. הוא בעצם מבטח את האנשים. ופתאום הוא יוצר זהות לאומית, חילונית. עד עכשיו, מה שחיבר בינינו היה משכן שלו, אותיות ספר התורה, וכל אחד עמד חשוף מול השם. עכשיו פתאום יש משהו שחוצץ בינינו לבין השם. יש לנו כאן איזשהו, יש לנו דגל חדש, זה לא הדגל של המשכן, זה דגל של המלך. יש כאן איזשהו זהות מדינית שיש לה עיכובת ברכה לעצמה, והוא בעצם, בעצם כאילו, הוא עובד מול השם, הוא לא יודע, הוא התפלל, הוא בעצם אבל ארגן לנו, אנחנו עכשיו לא צריכים כך לדאוג. אם יש בצורת, יש מאגרים, מישהו דואג. אם יש מלחמות, יש צבא. ובעצם הדבר הזה מרחיק אותי מהעמידה החשופה נוכח השם. זה כביכול יכול להסביר לנו מה שגדעון מאוד מאוד מזדעזע, אומר, לא אני משול בכם, השם משול בכם. וזה גם כן מה שאולי שמואל אומר, מה? אתם רוצים כזה מין מלך ולהתרחק מהשם? זה גם הרי היה ברור שמלך זה בית מלוכה, זה יציבות גם לאורך זמן. יש למלך בן, והבן ממשיך, והנכד, ואז בעצם זה יותר, זה יוצר איזשהו עצמאות. המלך יש לו מין חופש, ויש לו ביטחון גם במעמדו, וגם מה שהוא יכול לעשות. וזה פשוט, אתה כאילו שם בינך לבין הקדוש ברוך הוא איזשהו מסך, ואתה בעצם כאילו ארגנת לעצמך העולם הזה חזק מדי, יציב מדי, ואתה כבר לא תעמוד מול השם. לכן המלכות זה דבר מאוד מסוכן. עכשיו, העוצמה של מלך היא מסוכנת, עוד יותר, חוץ מה שאמרנו, והוא, זה יכול ללכת למקומות מאוד קשים. זאת אומרת, זה בעצם ייצור לעם ישראל זהות חילונית. כן, יש את הכהן הגדול, יש את התורה, אבל יש עוד זהות. יש מלך. הוא מדינאי, הוא חילוני, חילוני למובן של ימינו, אלא איש החול. גם מי שמכיר את הפרטים של הלכות המלך בעם ישראל, כתוב שמלך הוא יכול להעמיד מערכת משפטית מקבילה למשפט התורה לפי רצונו. הוא לזה כאילו משפט חילוני כזה, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, ובעצם עם ישראל יכול ככה להתרחק מהשם. לכן היינו מצפים שהקדוש ברוך הוא יאסור את המלכות. תקופת השופטים היא תקופה מאוד מאוד יפה, עדינה, כל אחד עומד מול השם. אבל הקדוש ברוך הוא מכריע בסופו של דבר שצריך מלך. וכמו שאמרנו, זה מתגלגל אל דוד המלך שאנחנו מתפללים. אז מה הסיכוי הגדול במלך? מה הדבר הטוב שיש במלכות? כרגע הסברנו כמה שהמלכות היא דבר בעייתי. אז בואו אני אסביר לכם את זה. אין לי זמן, יש לנו 10 דקות, אני אעשה. מי הוא המלך בתנ"ך? מי הוא מלך בשפת היום שלנו? ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם. עוד מעט אנחנו מגיעים לראש השנה, וראש השנה אמרו לנו חכמים, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות כדי ש... אמרו לפני מלכויות כדי ש... זוכרים? אמר רבי עקיבא, אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. זה המצווה של ראש השנה, להמליך את הקדוש ברוך הוא. אנחנו נגיד 10 פסוקי מלכויות. כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו. השם בשירת הים, השם ימלוך עולם ועד. השם הוא מלך. יש לנו כלל ש... המשל חייב להיות, אתה לא יכול להמשיל את הקדוש ברוך הוא לדבר רע. מלך זה משהו מאוד מיוחד. אני אסביר לכם מה זה מלך. מלך, יש ביטוי של, הוא ביטוי הלכתי, אבל הוא נושא משמעות רוחנית. כתוב בהלכה שמלך פורץ לו דרך ואין ממכין בידו. כלומר, מלך שרוצה עכשיו לבנות את כביש 6 ולהמשיך אותו איזשהו, לא יודע מה, אז עכשיו אף אחד לא בא ואומר לו, יש פה אדמה, יש פה זה, יש פה פה. פורץ לדרך ואין ממכין בידו. מלך, יש לו דבר אחד, חופש עצום. חופש עצום ללכת למקומות רחוקים. יש לו, יש ביטוי בגמרא מסכת בבטרה, יאמר מלכות העקר תורה, עקר תורה. אם המלך רוצה לעקור הר, יעקור הר. כפי שרואים היום, שהיום נפתח, היום אתמול, שלשום, מחר, לא יודע, נפתח כביש 16.
היום.
היום. משהו מדהים. יקצר את הדרך שלי לבית של חמותי ברבע שעה. אני מגיע למוצא, לא נכנס עכשיו לגבעת שאול, הוא מתחיל להיכנס לאט לאט לתוך זה, פה ושם ושם ופה. אלא במוצא אני פונה ימינה, נכנס לתוך ההר כמו עכבר ויוצא בשערי צדק. תוך 3 דקות. לא יאומן. ככה גם מי שיכנס לתוך ירושלים, כבר ייכנס ברווחה. כי מי שרצה להגיע לגילו ולגוש עציון, אבל צריך להיכנס לו לגבעת שאול. מה?
לא
חייב. מה זה? זה לטיולים. אני לא צריך להביא... זה לטיולים, משהו אחר. אפשר להביא לך עוד כבישים, אפשר ללכת ברגל. אבל זה משהו אחר. כן. אז בקיצור, מכינים את הדרך לעלייה לרגל. אז זה מלך, מלך יכול לקחת עם ישראל למגמות עליונות מאוד. החופש של הקדוש ברוך הוא כמלך העולם, שיכול להוביל את העולם למגמות אינסופיות, יכול שיבוא לידי ביטוי במלך ישראל. אם מסתכל, מה יהושע, יהושע בן נון הוא מוגדר לא כמלך, כי הרי אמרנו שלא מינו מלכים בעם ישראל, עד שעם ישראל לא ביקש. היה משה כמנהיג שהביא אותו, יצא אותו ממצרים, והלך אותו במדבר. זה יהושע צריך לבוא שתרת ישראל, יש משימה, אבל אחר כך אין מלך, שופטים, אין מלך. אבל פתאום ישראל מבקש מלך, שימו לב טוב. יהושע בן נון, משה רבנו בטעות כבש את עבר המזרחי, זה סיפור בפני עצמו. לא, הוא רק הביא את עם ישראל לארץ ישראל. יהושע בן נון כבש את ארץ ישראל כי זה הבסיס, כי בלי זה אי אפשר לך לחיות. אבל אחרי 14 שנה הוא הלך הביתה. מה עשו שאול ודוד? הם הרחיקו לכת, לא רק שהם סיימו את הכיבוש, הם הרחיקו לכת עד הפרט. וכבשו. הכיבושים הרחבים האלה זה כבר לא כיבושים של... המינימום ההכרחי של הקיום של עם ישראל, אלא זה כבר שעם ישראל יוצא אל העמים עם רעיונות חדשים, להפוך את כל העולם לייעוד שלו, לקריאה בשם השם. זאת אומרת, למלך ישראל, זאת אומרת, כל עוד אין מלכות לעם ישראל, זאת אומרת שעם ישראל עוד לא התבגר, עדיין עם ישראל הוא קטן, הוא צעיר, ומחנכים אותו כמו אדם צעיר, בצורה חשופה. וכשעם ישראל יתבגר, אז הוא יבקש מלך, כי יש לו אפשרות לפעול מתוך חופש. החופש החילוני של המלך, זה לא חילוני כי הוא יכול, כי הוא יעשה מה שהוא רוצה ויתרחק מהשם. זה כי כביכול הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל דרור לפעול ולעשות דברים מעבר לקיומיות הבסיסית. וזה העומק של מה ששמואל אומר לעם ישראל, שמואל והקדוש ברוך הוא. עם ישראל, יש דיוק יפה של הכלי הקר בפרשה שלנו, שימו לב ששמואל הוא חוזר על בקשתם, ובעצם מתוך שהוא חוזר על בקשתם אתה מבין מה היה קשה לו. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו. מה זה תנה לנו מלך? תנה לנו מלך זה כאילו שמלך זה איזה סוכריה טובה. תנה לנו מלך. אתם צריכים להבין, אתם אולי רוצים מלך, וזו הבקשה הלא נכונה שלהם, אתם אולי רוצים מלך כדי לברוח מהשם. לכן הקדוש ברוך הוא משווה את זה לעבודה זרה, שברוכים מהשם. כמו שאמרנו בהתחלה, כי בעצם כשאין מלך, אתה עומד מול השם, ואתם רוצים לעמוד לא מול השם, אתם רוצים כאילו לדעת שאני יכול להיות אדם קטן ולעשות עבירות, ויש לי איזשהו צהל, ויש לי חברת ביטוח, ואני לא מפחד מבצורת, אז בעצם אתם מועסים בהשם. אבל אתם לא מבינים מה התפקיד של מלך, אני צריך לסבר לכם משפט המלך. מה משפט המלך אומר? מה? אבל מה הכוונה? זה לא שהמלך יכול לעשות מה שהוא רוצה להתעלל. חז"ל נחלקים אם משפט המלך זה איום או שזה באמת מותר לו. והתשובה היא, תלוי לשם מה הוא עושה את זה. זה שהמלך לוקח את בניכם ובנותיכם ואת כרמכם, זה לא כי הוא עכשיו עושה מה בא לי. כמו לואי 14, לא יודע משהו, לא יודע מה זה, לא, לא.
כמו שלמה, לא מתקשיב, אבל
למטרה כאילו... בדיוק. המטרה הייתה לגייס את האומה למטרות על. כל עוד אנחנו עוסקים בקיום, אז היה טוב הנהגה של שופטים. שכל אחד, ובעצם הנהגה של השופטים מזככת אותנו, כי הופכת אותנו למקומיים, מה שנקרא מקומיים, עוסקים בחיים הקיומיים, ואז טוב לעמוד חשוף מול השם, ולדעת שאתה אחראי על מעשיך, וכדי שלא תהיה בצורת עליך לשמור מצוות, ולא להטפיל לי את מי הים. אבל כאשר אתה מדבר על היהודים הגדולים שהם מלכות ישראל, שהם בעצם להביא את הקדוש ברוך הוא למלך על כל העולם, אז אתה כבר מדבר איתי, אז צריך את המלך שמגייס. זה שהוא לוקח את בניכם ואת בנותיכם, זה לא לוקח אותם בשביל להתעלל בהם, לא בשביל... ולכן מה? מה שצריך שמלך... מה התכונה שהכי חשובה שיהיה למלך ישראל? התכונה של דוד המלך. וליבי חלל בקרבי. דוד המלך הוא משקף את מלכותו של השם בעולם. וזה בדיוק הסיכון. אם מלך ישראל הוא קצת פחות מענב, אז מתחילה פה סטייה. יש כאן מלכות חילונית, כלומר חילונית במובן של היא לא באה להביא את מלכותו של השם. ואז זה נהיה הכי גרוע, כי אז עם ישראל בעצם חי ככל העמים, אין לו את המנגנונים היפים, הרומנטיים, הקרובי השם, של ספר שופטים, כשאין מלכות. אבל מצד שני אנחנו לא יכולים להישאר במנגנון הרומנטי של ספר שופטים, כי אנחנו צריכים להתחבר למגמות על. המעניין הוא שבראש השנה שאנחנו קוראים, רוצים להמליך את השם, מה ההפטרה שאנחנו קוראים? את חנה. חנה היא הראשונה שחלמה על מלכות. מה אומרת חנה? אני רוצה בן. הבן שלי הוא ייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. אני חולמת, כתוב בחנה הייתה נביאה, היא חלמה על נבואה, היא חלמה על מלכות. המלכות של השם חייבת לעבור דרך מלכות מלך מבית דוד. להפך, רק כשיש מלך במלכי, רק כשיש מלך על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יכול להיות מלך העולם. אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות מלך העולם בלי מלכות ישראל. אין דבר כזה. ולכן תראו את הרמב״ם הזה יפה, אני מציע לכם לכבוד שבת פרשת שופטים, שבא פרשת המלך, לעבור בשבת הלכות מלכים ברמב״ם. ולראות זה, לעבור בקלילות, בשעה קלה. ותראו איך זה מסודר יפה. בהתחלה הרמב״ם כותב שמצווה למנות מלך. והוא כותב שהמלך צריך כולם להיות יראים מפניו. ואז הוא כותב שהמלך צריך להיות ענב ביותר. ופתאום, ואז הוא כותב שהמלך נלחם. ואז הוא עובר פתאום לכך שהמלך מביא את כל העולם לאמונה בהשם. ואז הוא מתחיל לדבר על שבע מצוות בני נוח. איך אנחנו נגרום לכל העולם להיות חסידי אומות העולם, שכולם מקיימים את שם המצוות בני נוח, זה רק אפשר עם מלכות, שמתפשטת את כל העמים. מלכות שהיא לא מלכות של כפייה או של דיקטטורה, אלא מלכות של הטוב, שמציעה לעמים את הדרך, את הדרך הגדולה. עד שהוא מגיע, בסוף, אל המשיחיות, וכשהוא כותב, מפורסמים הדברים ברמב״ם, כשהוא כותב את המשיחיות, אז הוא מביא שם את משיחי השקר. ומי המשיחי השקר שהרמב״ם מביא? ישו ומוחמד. והוא אומר לך, זה אמנם משיחי שקר, אבל גם בתוך המהלך של הנצרות והאסלאם מונח הרעיון של המלכות של עם ישראל. כי בהנהגה האלוקית, התפקיד של הנצרות והאסלאם היה להביא את האמונה באל אחד ואת פסוקי התנ״ך לעמים רבים. זאת אומרת, אמנם הנצרות והאסלאם זה מלכות נפולה וכולי, אבל מצד המהלך האלוקי הנסתר של ההיסטוריה, יש שם איזשהו ביטוי למשיחיות. ביטוי מסוים. אבל כמובן, בסופו של דבר, הדבר יבוא דרך המצווה. ולכן, בעצם, אפשר לבוא ולהגיד אחרת. זה לא מצוות מינוי מלך, אלא זה מצוות הקמת מדינה. זה לא מלך, זה לא מלך מול דמוקרטיה, כמו שאצלנו היום. זה מלך מדינה מול חיים ללא מדינה. חיים ללא מדינה. כמו בתקופת השופטים. ולכן, בעצם הפרשה הזאת קוראת לעם ישראל להקים מדינה. אבל מדינה יכולה להיות מאוד רעה, כי מדינה יש לה חופש עצום. היא יכולה להיות פשיסטית, היא יכולה להיות מאוד חילונית. והתורה מזהירה, עכשיו אל תקראו את זה רק על המלך, אלא על המדינה. ולא תרבה למדינה סוסים, ולא תרבה למדינה נשים, שזה צריך להבין מה הכוונה. זה לא סתם מבחינת העניינים של המיניות, אלא זה כל מיני מבחינה של איך מתקשר בלאומות העולם, לא נכנס לזה. ולא תרבה למדינה כסף וזהב, ולא יסור לבבה, והיא תשים את התורה מול עיניה. וכתב הרמב״ם שהמלך, כולם צריכים לעמוד מפניו חוץ מדמות אחת, הכהן הגדול. שכשהמלך נמצא עם הכהן הגדול לבד, המלך חייב בכבודו של הכהן הגדול. לפני העם, גם הכהן הגדול יכבד אותו. אבל בינו לבינו יודע שהכהן הגדול, שהוא מייצג את הקדוש ברוך הוא, את השכינה, את הקדושה, את התורה, כתוב שהרמב״ם כותב שהמצווה על המלך לכבד תלמידי חכמים, כי היא התורה. ויהי רצון שנזכה שתקום מלכות לעם ישראל כמלכות דוד. ערכתי, איך זה הולך? ערכתי נר למשיחי. עוד לא התפלל את זה הרבה בראש השנה. שבת שלום.
שבת שלום.